קשת, כל שידורי תורה, יום חמישי שיעור של הרב בני ליימן, מהר"ל על הפרשה. ואז אנחנו עכשיו עומדים לקראת שבת חזון, פרשת דברים, ובסוף שבוע זה אנחנו יוצאים גם לחופש, בין הזמנים של חודש אב. קשת נוהג כפי סדר הזמנים של הישיבה, כשהישיבה בחופש, והרמים בחופש, והרבנים בחופש, אז גם קשת מרשה לעצמו לקחת חופש עד השבוע של ראש חודש אלול. אז בשלושת שבועות הבאות לא יהיו שידורים, אלא אם כן, אני לא מבטיח, אני אנסה לסדר לפחות שיעור אחד בשבוע של פרשת השבוע, אבל גם זה לא בטוח שזה יהיה. השיעור היומי יהיה בחופש עד לראש חודש אלול, כשאנחנו נתחיל גם בשיעורים חדשים בסדר חדש לחודש אלול, ואחר כך כמובן נמשיך לשנה הבאה עלינו לטובה. והיום אנחנו לקראת גם תשעה באב, ימי אבל, יהפוך השם אותם לנו לששון ולשמחה. בזמן, בימים שיתפנו, אפשר לשמוע את השיעורים שאיכשהו דילגתם, וגם להתכונן לשנה הבאה. אני מבקש, מתחנן בעצם מכל אחד, גם לשדר לחברים, כן, לפרסם את דבר קשת. התקציב הפרסום שלנו הוא אפס. גם להתכונן אישית, וגם לעזור לפיץ את דבר הלימוד המיוחד הזה, השיעור היומי של קשת, בין החברים, המכרים, כל מי שאתם פוגשים. תודיעו, תסבירו אולי, תעזרו להם להתקשר, להתחבר, ואנחנו נחזור בכוחות חדשות לקראת הזמנים הבאים. עכשיו השיעור של הרב ליימן, כל טוב ולהשתמע.
שלום. אנחנו מתחילים השבוע ספר דברים, והייתי רוצה לפתוח היום בכמה דברים כלליים שאומר המהר"ל לגבי ספר דברים, שקשורים באמת באופן כללי לספר, לתפיסת הספר, ויש להם חשיבות רבה יותר בפרשיות שבגלל בין הזמנים לא נעסוק בהם בצורה ישירה, אבל בכל אופן חשוב שנראה את הדברים. חז"ל באופן כללי התייחסו להבדל שבין ספר דברים לבין שאר חומשי התורה, ואמרו שבעצם מה שמייחד את ספר דברים הוא שמשה מפי עצמו אמרו. כן? הביטוי בחז"ל הוא שיש הבדל בין כללות שבתורת כהנים לבין כללות שבמשנה תורה, שכללות שבתורת כהנים משה אמר אותה מפי הגבורה, ואילו כללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרם. כן? אז הרב כמובן מסביר מה הכוונה שמשה מפי עצמו אמרם. אין הכוונה שיש פה משהו שכתוב בתורה שהוא לא בהוראתו של הקדוש ברוך הוא, אלא שאומר המהר"ל שבאמת משה אמר את זה מפי עצמו, אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לכתוב את הדברים בתורה. ובעצם מה שהקדוש ברוך הוא יוצא שלפי המהר"ל ספר דברים הוא שהקדוש ברוך הוא מצטט את הדברים של משה, בעוד ששאר החומשים זה שמשה מצטט את הדברים של הקדוש ברוך הוא. בכל מקום, מה ההשלכות או מה המשמעות לכך שספר דברים הוא משה מפי עצמו אמרם? כמובן ששוב, הכתיבה של הדברים היא בהוראתו של הקדוש ברוך הוא. ואז באמת יש דעות בראשונים שאולי זה אחת הסיבות לכך שאף על פי שיש מחלוקת עם דורשים סמוכים בכל התורה כולה, לגבי ספר דברים גם רבי יהודה שלא דורש סמוכים בכל התורה מודה שכן דורשים סמוכים בספר דברים. בין היתר אחת הדעות אומרות שכיוון שספר דברים הוא משה מפי עצמו אמרו, כך יוצא שיש פה איזשהו רצף של דברים, כמו שאדם שמרצה את הדברים אז הוא רוצה את החיבורים, הם חיבורים שמובנים, אסוציאטיביות היא ברורה, ולכן בספר דברים דווקא דורשים סמוכים. אבל זה דעה שלא המהר"ל הוא עוסק בה. המהר"ל יש לזה כיוון מרתק אחר בעניין הזה, בהבחנה הזאת בין ספר דברים לשאר חומשי התורה, והוא תופס שבאמת מה שמייחד פה זה שבאמת איזשהו מעמד אחר לספר דברים, נובע בעצם מתפיסה כוללת, שבעצם התורה כולה כוללת את אותם דברים שהקדוש ברוך הוא מפי עצמו אמרם, לבין אותם דברים שמשה מפי עצמו אמרם, משום שבאמת בכל התורה אומר המהר"ל יש כאן שתי בחינות. יש בחינה אחת מצד נותן התורה, שזה הדברים שהקדוש ברוך הוא משה מפי הגבורה אומרם, ויש את הבחינה השנייה, את ההיבט השני, את הכיוון השני, שהוא מצד המקבלים של התורה. והטענה של המהר"ל היא שבמיוחד כיוון שיש אסימטריה מוחלטת בין שני הצדדים של 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 התורה, כלומר מצד נותן התורה ומקבל התורה, יש הקדוש ברוך הוא שהוא מעל הכל ומעבר לכל, והוא זה שנותן תורה לישראל שהם בארץ, אז יש פה באמת איזשהו מצב שחוסר השוויון הזה יוצר שחייב להיות בתורה עצמה ביטוי לכך שיש פה איזשהו משהו שמנסה לגשר בין הפער הבלתי ניתן לגישור הזה שבין האל שבשמיים לבין ישראל שהם בארץ, וזה בא לידי ביטוי בכך שבתורה יש חלק שיותר קרוב לנותן, או יותר מבטא את עמדתו של הנותן, ויש חלק שיותר מבטא את עמדתו של המקבל, וזה ספר משנה תורה שכדי להביא לידי ביטוי את העובדה שהוא מצד המקבלים, אז הוא נאמר דרכו של משה. כלומר, הדיבור הוא בפיו של משה כדי להביא לידי ביטוי את הוא מצד ההקלה, הוא מצד כנסת ישראל, הוא מבטא איך הדברים נקלטים על ידינו. כמובן שהמקבל הוא זה שמקבל בסוף, סוף הנתינה של התורה, אז מגיעים אל המקבל, אז ברור שספר משנה תורה, שהוא מבטא את איך אנחנו מבינים את התורה, איך אנחנו קולטים את התורה, איך התורה מתקבלת בתוכנו, הוא נאמר מפיו של משה. הוא אחר כך אומר את זה בווריאציה אחרת, שמדובר פה במשהו שמבטא את הברית, והברית היא תמיד מצד שני הצדדים, מצד קוראת הברית ומקבלת הברית, ולכן צריך לבטא את הקרבה אל קוראת הברית שזה הקדוש ברוך הוא, ואל מקבל הברית שזה ישראל. זה קצת שוני, כי הדגש פה על עצם קריטת הברית, על מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל, ולא על התוכן, כן? בחלק הקודם שהוא דיבר על נותן התורה ומקבל התורה, מדבר על התורה עצמה. אבל כאן הוא מדבר באמת על הקרבה של משה אל מקבלי הברית, אל עם ישראל שצריך לבצע את הדברים, ובכך שמשה הוא זה שנותן, אנחנו מבטאים את הארציות הרבה יותר, את ההתקבלות של התורה אצל עם ישראל. באופן כללי, בעקבות הדבר הזה, בעקבות ההבחנה הזו, המהר"ל מסביר שבאמת בחז"ל אנחנו מוצאים מסכת חולין, שספר משנה דברים לאוסופי עתא, שבאמת בספר דברים יש תוספות, יש הרחבות, כן? בגלל שזה מצד המקבלים, אומר המהר"ל, אז אנחנו מתחילים את הפרשה שלנו, הועיל משה באר את התורה הזאת, כי המקבל הוא זה שצריך את הפירושים ואת הביורים, את ההרחבות ואת הפירוטים, כי אנחנו זקוקים לביצוע המעשי פה בארץ, ואז אנחנו צריכים את ההרחבות הללו, וזה קצת נוגע אולי לדברים שאומר הרמב"ן, שכל מטרתו של ספר משנה תורה זה היישום שלו בארץ ישראל, כן? המהר"ל פה מדבר על הארץ מבחינת הוויה החומרית, ואצל הרמב"ן יש יותר דגש על היישום בארץ ישראל, שהיא דווקא נתפסת בשיטתו של המהר"ל כמשהו שהוא הרוחני שבתוך הארצי. אבל מכל מקום יש את הכיוון הזה שאנחנו זקוקים דווקא לביאור ולפירוש ולהרחבה. המהר"ל באמת עוסק בנקודה הזאת שבאמת יש מצד הנותן מצד המקבל, לא רק בתורה כולה, כלומר חמשת החומשים מצד הנותן והחומש החמישי ספר דברים מצד המקבלים, אלא אפילו במתן תורה עצמו הוא רואה בשתי לוחות הברית את העובדה שיש כאן שתי לוחות ומחולקות לשתיים, שגם שם שני לוחות הברית הללו מבטאים בדיוק את אותו רעיון, לוח אחד הוא כנגד קוראת הברית, כנגד הקדוש ברוך הוא, ולוח שני הוא כנגד מקבלי הברית שהם ישראל. ואז על הלוח הראשון באמת כתוב מה שאסור לנו לעשות ביחס לקדוש ברוך הוא שהוא קורא את הברית איתנו, והלוח השני הוא באמת מה שאסור לנו לעשות בזיקה או ביחס למקבלי הברית, ביחס לבני האדם. עוד דבר שהוא מוסיף באותו עניין, בגלל שהמשנה תורה הוא מתייחס דווקא לישראל מקבלי הברית, עוד דבר שהוא נוגע עליו כאן, זה שבאמת במשנה תורה נאמר בלשון יחיד. בדרך כלל, לא בלשון רבים, אלא בלשון יחיד. ושוב הוא אומר, בגלל שמשנה תורה הוא מצד המקבלים, אז הוא באמת מאפשר לנו, ממחיש או מגשים בפועל את ההתאחדות של עם ישראל כאיש אחד. ולכן הדברים צריכים להיות... ולכן מה שמאפשר את קבלת התורה, כאשר התורה מתקבלת אצל עם ישראל, אנחנו מתאחדים להיות אישיות אחת, הוויה אחת, תלכיד אחד, ולכן משנה תורה נאמר בלשון יחיד. עוד דבר שהוא קושר לדברים האלה, זה שהזכרנו אותו כבר, שבאמת כאן נאמר, הועיל משה באר את התורה הזאת, והעניין הזה של הביאור ושל הרחבה, הוא תופס אותו כיותר מתאים דווקא למקבלים. והוא מסביר פה את הנקודה הזו, שמה שהקדוש ברוך הוא אומר בשאר החומשים, האמירה היא באמת נאמרת מצד הבחינה השכלית של הדברים, מבחינת הדבר, מבחינת האידאה של הדברים, כי באמת הוא מדבר אל האדם כאדם בעל שכל, כי מה שבאמת יש לו את היכולת להכווין את עצמו מתקולת המבט הרעיונית השכלית שלו. ולכן הדיבורים הם בהתכוונות אל האדם השכלי, שהוא באמת לא צריך כל כך הרבה ביורים ופירושים, כי הוא קולט את הדבר מצד עצמו. אבל משנה התורה, שהוא סוף התורה, ובסופו של דבר הוא מבטא את קבלת התורה, וקבלת התורה היא נובעת מצד זה שאנחנו מקבלים חומריים, זה לא התורה של השמיים, זה לא התורה השמימית, שהיא באידאות שלה, אלא בהתממשות שלה בתוך הארץ, זה מצד האדם החומרי, מצד היותנו בארץ. ואז צריך שמשה ידבר איתו וירחיב אותו בפירוש רחב ומתאים, כדי שהדברים יוכלו להתקבל בצורה מלאה על ידינו. בעקבות זאת, והדברים שלא ניכנס להם עכשיו, כי הם יותר קשורים לפרשת ואתחנן, שלצערי לא ניגע בה אולי, מי יודע, הוא נוגע באחד בהבדלים שיש בין עשרת הדיברות שבחומש שמות לבין איך שהם מופיעים בספר דברים, ששם באמת קודם כל הוא אומר שכל התוספות שיש בספר דברים אין איתם בעיה, משום שספר באמת דברים הוא בא להוסיף, בא להרחיב, אז כל מה שחזל התמודדו איתו לא היה בתוספות, אלא ברור שהחזל התמודדו עם השינויים. כמובן שהשינוי המרכזי הוא בנימוקים, בהנמקה לשבת, האם הנימוק של השבת הוא מעשה בראשית, או הנימוק של השבת זה יציאת מצרים. שם באמת יש את השאלה הגדולה על ההבדל הגדול בין ספר שמות לספר דברים. אבל דברים אחרים הם פחות בולטים. אבל הוא כן נוגע בעוד הבדל אחד, שבדיברות ראשונות לא נאמר למען ייטב לך וארכת ימים בנושא של כיבוד אב ואם, בדיברות אחרונות כן נאמר הנימוק הזה של למען ייטב לך, וגם פה הוא רוצה לגעת באותו הבדל שאמרתי רק לפני רגע, ששאר החומשים חוץ מספר דברים הם באמת ניתנים ברמה הרוחנית העליונה הנעלה האידאית, לעומת ספר דברים שהוא ניתן במדרגה יותר קרובה לאדם, שבא לידי ביטוי בכך שמשה הוא זה שמוציא אותו אל הפועל, שמשה הוא זה שאומר אותו. ואז הוא אומר שכאשר אנחנו עוסקים בהוויה הרוחנית העליונה, אז הקדוש ברוך הוא יודע שבעצם ההוויה הרוחנית העליונה, האידאה לא ממש מתממשת במציאות. ולכן המדרגה הרוחנית העליונה, השכלית האלוקית, כיוון שהיא לא מתממשת במציאות, אז אי אפשר לדבר בבחינה הזאת של דיברות שמופיעות בספר שמות, בבחינה הזאת של מציאות שהיא שלמה ומתוקנת. כן, הביטוי הזה שהדברים הם טובים, הדברים הם ראויים, הדברים הם שלמים, זה לא יכול להיות, כי מנקודת המבט הנצחית, העליונה, הדברים לא מתממשים בעולם שלנו. תמיד יש איזו תסכול שהדברים לא מגיעים למקום הזה. ולכן אי אפשר לדבר באותה בחינה על דבר שהוא טוב, למה ניטב לך, אי אפשר. אבל במדרגה הנמוכה יותר של הופעת התורה בתוך המציאות שלנו, כאשר הדברים נאמרים מכוחו של משה במדרגה הנמוכה יותר הזו, אז כן יש אפשרות להגיע לשלמות הזו, יש אפשרות להגיע לשלמות האנושית, מה שאדם מסוגל להגיע אליו. אבל אם אנחנו בוחנים את הדברים מנקודת המבט האלוקית, השכלית העליונה והנעלה, לעולם יישאר איזשהו פער, לעולם יישאר איזשהו תסכול, לעולם יהיה תחושה שהדברים לא מתממשים עד הסוף, ולכן אי אפשר מהמדרגה הזאת לדבר על למען איתב לך. אני עוצר את הדברים כאן, משום שבאמת המהר"ל מרחיב בעוד הרבה היבטים בעניין הזה, ורוצה באמת לגעת בכמה פירושים שקשורים לפרשה שלנו עצמם, שמופיעים פה בגור אריה, ואם יוותר עוד זמן, ניגע במשהו שנוגע לתשעה באב שיחול השבוע. אז בתחילת הפרשה, רש"י מביא את העניין הזה שבעצם משה מתחיל את ספר דברים באיזושהי תוכחה, אומנם ברמז, בצורה עדינה, מזכיר להם דרך השמות של המקומות כל מיני דברים, אבל בגדול, כאשר כתוב כאן שהתוכחה או ספר דברים מתחיל בראש חודש שבט, שזה חודש ושבוע לפני זין אדר, שזה יום פטירתו של משה, אז בעקבות חז"ל אומר רש"י מלמד שלא לא הוכיחן אלא סמוך למיטה, וממי למד מיעקב שלא הוכיח את בניו אלא סמוך למיטה. למה באמת יעקב עשה את זה? כך אמר ראובן בני, אני אומר לך, מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו, כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחי. כלומר, יש פה איזו סכנה, כשאתה מוכיח, אתה לא בטוח שהדברים יתקבלו, ויש סכנה שיהיה איזושהי תחושה של ריחוק וחיפוש תנחומים או קרבה אצל קרובי משפחה אחרים, ובמקרה שעשיו בסביבה, זה סכנה להוכיח את ראובן על חטאו. ואז רש"י מביא את מחז"ל, פני ארבעה דברים אין מוכיחים את האדם אלא סמוך למיטה, והראשון שבהם זה כדי שלא יום מוכיחו וחוזר ומוכיחו. כלומר, אם אתה מוכיח פעם אחת ואחר כך עוד פעם ואחר כך עוד פעם, בעצם קורה פה איזושהי שחיקה בעוצמה ובמשמעות של התוכחה, והדברים בעצם נשחקים, ואם אתה רוצה שלדברים יהיה אפקט, אתה צריך לדעת שאתה מוכיח פעם אחת ולא יותר. אם אתה רוצה להוכיח פעם אחת ולא יותר, אז אל תיכנס למצב שתצטרך בעצם להוכיח עוד פעם ועוד פעם. עוד דבר, שלא יהיה חברו רואה ומתבייש ממנו וכולי. אשי פה לא מביא את כל ארבעה, הם מופיעים בספרי. גם שלא ישנא אותו, וגם שלא יבוא לידי מריבה. ככה דברים מופיעים שם בספרי. ואז בעצם שואל המהר"ל את השאלה שאולי מתבקשת, הרי להוכיח זה מצוות עשה מן התורה, מה פירוש שלא יהיה מוכיחו וחוזר ומוכיחו? כתוב, הוכח תוכיח את עמיתך, מה פירוש? יש אפילו הוכח תוכיח, כן? מכל מקום יש איזה... ובאמת... בגלל החשש הזה שאתה תצטרך להוכיח עוד פעם, אז אל תוכיח, הרי יש מצוות עשה. ופה אומר לנו המהר"ל שהוא עיקרון מאוד מאוד חשוב בהלכות תוכחה. אומר שהמצווה של הוכיח תוכיח זה בשעת העבירה. כשאתה רואה עבירה, אז יש בעניין התוכחה איזושהי התערבות למנוע את העבירה. המטרה היא פה באמת אולי לא מטרה חינוכית, באותו רגע, כי אולי באמת יש פה הבנה שלא מחנכים באמצעות תוכחות, משום שתוכחות זה איזשהו חוויה כזאת שהיא יותר מעוררת איזשהו יריבות מאשר איזושהי תחושה של הדרכה והכוונה ופיתוח וגדילה. אז כשאתה רואה את האווירה, כשרואה את האווירה יש להוכיח, כי בעצם התוכחה היא איזשהו ניסיון לעצור ולמנוע עצם זה שאתה נוכח בדבר ואתה נמצא שם מול הדבר ואתה בעצם כביכול עד לדבר, זה מחייב אותך להגיב, אתה לא יכול שלא להגיב באותו רגע, לא משום שאתה בעצם מחנך, מעצב וכו'. אבל התוכחה שאנחנו מדברים פה, עבירה שעבר לפני זמן הרבה, ואז הוא מוכיח אותו שלא יבוא עוד לידי עבירה, אז פה זה סוג אחר של תוכחה. זה לא תוכחה שנועדה למנוע את העבירה, לעצור אותה, להסתייג ממנה מיידית, שלא יהיה תחושה שאתה מסכים. פה מדובר באמת באיזשהו מהלך שהוא באמת נועד להיות בעל איזשהו תוצאות חיוביות, תוצאות אולי אפילו חינוכיות. פה יש טענה מאוד ברורה. לזה יש לך הזדמנות אחת בלבד. אין אפשרות שדבר כזה יעשה ותשנה בו. אין טוב שיוכיח וחוזר ומוכיח. זה הופך להיות זילותה של התוכחה עצמה, שברור שאם אתה תעשה זה עוד פעם ועוד פעם, לא יקפידו על התוכחה, היא תאבד את עוצמתה ואת ערכה, ולכן צריך לעשות את זה פעם אחת. כיוון שצריך לעשות את זה פעם אחת, אז התזמון הטוב ביותר, עם העוצמה הרבה ביותר, כאשר הוא הופך גם להיות איזשהו צוואה של שאדם סמוך למיטה, ואז יש לזה את, את מירב האפשרויות ש, שהדבר הזה יתקבל ויעשה את רישומו לטובה על נפש השומעים. אני רוצה להמשיך בעוד נקודה שמופיעה פה במערל על רשי, ושהיא ממש מופיעה בהמשך יחסית קרוב, כן? תחילת הפרשה רשי אומר כך, והוא אמר עליכם בעת ההיא לאמור, כלומר זה לא רשי, זה הפסוקים, לא אוכל לבדי שאת אתכם, השם אלוקיכם ירבה אתכם, ממכם היום כחובי השמיים לרוב, השם אלוקיכם אתכם יוסף לכם ככם אלף פעמים, וברך אתכם כאשר דיבר לכם, ובעצם יש פה איזשהו קושי בהנהגה, כאשר אני לבד בהנהגה הזאת, זה, כאן זה עולה מפיו של משה, שמשה אומר, איך אעשה לבדי תוככם ומעשהכם וריבכם, כן? איך אני יכול להתמודד עם הדברים לבד, וזה בעצם חוזר על זה מה שהוא אמר, אמר עליכם בעייתי לימור לא אוכל לבדי שאת אתכם, יש פה איזו חזרה על הדברים. ועל זה אומר רשי, אפשר שלא משה יכול לדון את ישראל? אדם שהוציאה ממצרים וקרא להם את הים והוריד את המן והגיז את הסלב, לא היה לכל לדונם? אלא כך אמר לכם, אמר להם, השם אלוקיכם ירבה אתכם, מגדיל והרים אתכם על דיינכם, נתן את העונש מכם את הנוע לדיינים, ולכן יש פה איזשהו כובד החומרה של הדברים, אז שגורם לי שאני לא אוכל לבדי את אתכם. ורשי פה אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר, מה, בטח שם שיכול, הרי הגיז את הסלב, קרא את הים, הוריד את המן, מה פתאום האמירה הזאת שהוא לא יכול, הרי הוא כן יכול. אבל זה מאוד לא עולה בקנה אחד עם איך שהדברים מתבארים בספר שמות, בפרשת יתרו, שם יתרו אומר במפורש, נבול תיבול. משמע שיש פה איזו הערכת מצב שהוא לא יוכל לדון אותם. ופה יש דבר מאוד מאוד מעיין פה במערל, איך שהוא מתרץ את הסתירה כביכול הזו. שבאמת יש פה הבחנה, כי מה שהדוגמאות שרשי מביא פה מחזל, זה קרא להם את הים, הוריד את המן, הגיד את הסלב, כל אלה דוגמאות של ניסים על-טבעיים. ובעצם רוצה למערל לומר, אין ספק שמשה יכל לדון אותם, אבל זה היה חוויה ניסית. באמת היה מסוגל לעשות את הדבר הזה, לשאת את ההנהגה הזאת בהנהגה ניסית. אבל יתרו, כשהוא אומר נבול תיבול גם אתה גם העם, הוא אומר למשה, יש פה בעיה. אולי אתה באופן אישי, מצד מדרגתך הנעלה, אתה יכול באמת לעשות את הדברים במדרגה הניסית הזאת. אבל עם ישראל לא יכול לעמוד בדבר הזה. עם ישראל לא יכול להישאר במדרגה הזאת, הוא לא נמצא באותה מדרגה שאתה נמצא בה. הם עומדים מן הבוקר עד הערב, והם לא עומדים בהוויה הניסית. אתה אולי עושה את זה מכוח עוצמה ניסית. הם לא נמצאים שם. ולכן, התוצאה הסופית תהיה שגם אתה לא תוכל לעשות את זה בדרך נס, משום שכל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל באמצעות משה, הם בעצם נעשו למען ישראל. וכיוון שעם ישראל לא יכול לעמוד בהנהגה הניסית הזאת, יש פה איזה משהו שהוא לא טבעי, עד כדי כך לא טבעי, שיתבטא לטבע אם הוא יימשך, סוף דבר, גם אתה לא תוכל להישאר במדרגה הניסית הזאת, ולכן נבול תיבול. כלומר, משה באמת יכל, כיוון שמדרגתו הייתה מדרגה ניסית, אבל יתרו העריך והבין את המורכבות של העניין, שיש פה איזשהו משהו שמשה חייב להתחשב במה שקורה לעם. והעם לא יוכל לעמוד בהנהגה הניסית הזאת של משה, וסוף דבר גם ההנהגה הניסית תתבטל, ויהיה חייבים להתאים את ההנהגה הזאת לפי מה שהעם יכול לסבול, לפי מה שהעם יכול להכיל בתוכו, שזה ההנהגה הטבעית, ולפי ההנהגה הטבעית יש צורך שיתווספו כל מיני דרגי ביניים, כדי שההיררכיה המנהיגית תתבסס, ויתאפשר בעצם, תתאפשר הנהגה טבעית של העם. אני רוצה להמשיך בעוד נקודה אחת, שמופיעה פה באמת, ובאמת יש לנו חזרה פה על פרשת המרגלים, ויש פה עוד פעם השקפה אל התפיסת עולם הלאומית לשונית של המהר"ל. הפסוקים הם אומרים כך, עוד רגע אחד, ההוראות שנותן משה רבנו למרגלים אומרים כך, ותקרבו אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן. מה זה וישיבו אותנו דבר? וישיבו אותנו את הדרך אשר, מה זה דבר את הדרך אשר נעלה בה? רש"י אומר פה את דבר, באיזה לשון הם מדברים? כן, ברור כמובן שהדבר זה השפה שלהם, כן, באיזה שפה ישיבו אותנו דבר, וחוץ מזה את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן. ועל זה אומר רש"י, כמו שאמרתי, באיזה לשון הם מדברים. ועל זה שואל, מה אכפת לי איזה לשון הם מדברים? מה השפה שהם מדברים? זה מעניין. אתה יכול להגיד שזה מעניין לדעת איך לפענח, איזה מילון להשתמש, אבל מה העניין? אז זה אומר המהר"ל, את התפיסה שלו, שבעצם לכל אומה ואומה יש ארץ ויש לשון. יש לו תפיסה לאומית מעניינת שהלאומיות מחייבת שפה, והלאומיות מחייבת טריטוריה, זו תפיסה רומנטית שהוא בין הראשונים שמפתחים אותה, ואז הוא אומר בעצם, כי יש לנו 70 לשונות כנגד 70 אומות, וכל אומה יש לה את הלשון שלה, והלשון מתייחסת אל האומה, ולכן אם אתה רוצה להכיר את האומה, אתה יכול להכיר את הלשון שלה. אם אתה רוצה לדעת, יש פה איזו שאלה מעניינת, איזה שפה הם מדברים, בעצם כאילו השפה משקפת איזשהו תפיסת עולם, איזשהו השקפת עולם, איזשהו עולם רוחני, ודרך הלשון, דרך השפה, אתה יכול להכיר את עניינה של האומה. ולכן בעצם השאלה פה היא, תגיד לנו מה האופייה של אומה זו, בגלל ש... באמצעות האופי הזה של השפה, אנחנו בעצם נכיר עם מי אנחנו מתמודדים, עם מי יש לנו עסק. ואני רוצה לסיים באמת בנקודה אחת שקשורה פה להערה שהמהר"ל בעצם עוסק בה לאורך כל הפירוש שלו בתורה, ושעד היום לא התייחסנו אליה, אבל פה יש מקום שאני רוצה להתייחס לדברים. בעקבות חטא המרגלים, אנחנו נפגשים עם הגזרה הזאת של להישאר במדבר, ובאמת עוד רגע אחד, אוקיי, ואז אותם 38 שנה שהם בעצם נותרו, והימים אשר הלכנו קדש ברנע עד אשר עברנו נחל זרד 38 שנה, תום כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע השם להם. באמת, אחרי אותם 38 שנה שהיו המתנה, שאנחנו בעצם לא כל כך יש לנו דיווח למה שקורה באותם 38 שנה, רק אנחנו יודעים שבעצם עד תום כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה, ואז והיא כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם, וידבר השם אליי למור. כן? אז חוזר הדיבור למשה. כן? יש פה דגש, חוזר הדיבור למשה, דווקא הדיבור, כן, הרבה אנשים חושבים שהפשט הוא ששום דבר לא היה שום נבואה למשה באותה תקופה, אבל המהר"ל דווקא שם לב שחזר הדיבור, יש הבדל בין נבואה של דיבור לבין נבואה של אמירה. אומר כאן רש"י, אבל משילוח המרגלים עד כאן לא נאמר בפרשה וידבר, אלא ויומך. ויומר, ללמדך שכל 38 שנה של ישראל נזופים לא נתייחד עמו הדיבור בלשון חיבה פנים אל פנים ויישוב. ללמדך שאין השכינה שורה לנביאים אלא בשביל ישראל, שזה ודאי דבר שהמהר"ל הזכרתי אותו בשמו כבר קודם, שגם יתרו הבין את זה ולכן לקח את זה בחשבון שלא ייווצר הנס בהנהגה של משה בגלל החוסר יכולת של ישראל לעמוד בנשיאות. אבל מה זה ההבדל בין דיבור לבין ויומר? הרי בדרך כלל רש"י מביא גם כן מחז"ל שדיבור הוא דווקא לשון קשה, ואמירה זה לשון רך. ומה ההבדל בין דיבור לאמירה? רש"י מבין, המהר"ל מבין שדיבור הוא בעצם הדיבור עצמו, עצם האקט לדבר. חיתוך האותיות והמילים זה נקרא דיבור. האמירה זה התוכן של הדברים. איזה אמירה יש לך? זאת אומרת, מה המסר של הדברים? כן, ככה היינו מבחינים אולי בימינו בין אמירה לבין דיבור. כשאומרים את האמירה, אתה אומר את התוכן של הדברים, את המסר של הדברים, מה נאמר כאן מבחינה תכנית. הדיבור זה האקט הזה של לדבר. אומר המהר"ל שהאקט הזה של לדבר, חיתוך האותיות, יש בו איזשהו קושי, יש בו איזשהו תהליך של 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 גזירת האותיות, יש הפעלת כוח. אבל התוכן, כשאתה לוקח את התוכן ואתה מנטרל את כל האקט עצמו של הדיבור מבחינת התכנים, אז אתה נמצא במקום יותר רך. אבל אומר המהר"ל, זה נכון. באמת באמירה יש איזושהי רכות לעומת הדיבור שיש בו, יכול להיות בו קושי, יש פה התעמתות, יש פה מפגש, יש התייחסות. אבל זה בדיוק העניין. מה שאנחנו מחפשים זה את הדיבור, את המפגש, את ההתייחסות. הדיבור יש בו פנים אל פנים. ועצם הדיבור, וידבר השם אל משה, זה אומר יחס בין הקדוש ברוך הוא לבין משה, בין הקדוש ברוך הוא לבין עמו ישראל, שמשה הוא מייצג אותם. והדיבור לא היה, כלומר לא היה יחס של פנים בפנים. אולי הייתה אמירה, אולי היה העברה של מסרים, אולי היה העברה, אבל זה לא העיקר. העיקר בסופו של דבר הוא הדיבור עצמו, אף על פי שהוא יכול להיות גם קשה, אבל כי יש פה את המפגש, יש פה את ההתעמתות שלפעמים זה ניגודיות, ולפעמים זה אמיתות של שותפות וביחד. ולכן, אף על פי שדיבור הוא לשון קשה, הוא מפגש ממשי, האמירה אולי לשון רכה, אבל היא התוכן ולאו דווקא עצם המפגש. אז שבת שלום וצום טוב וישועות ונחמות מתחילת שבע דנחמתא משבוע הבא מפרשת ויתחנן. שבת שלום.